זה קצת דיברנו בחודש, בין שבת הראשון, בעצם מלחמה במפרץ. הקדמתי את השיחה בליל שבת, וציינתי נקודה שקשורה קצת לפורים. בזה שפורים חל להיות בשבת, הפורים של קוף, הזאת, ידוע שרק היום זה לא שייך. אז נוהגים בפי הירושלמי שסעודה היא לא בשבת אלא במוחד בתצאי, אם כי הדבר לכאורה תמוה, זה מנהגי שלא יעבור. מה בירושלמי שיש איזו סגירה מסוימת אם יוצא בפורים לשבת, אלא כיצד הם נקראים. והתאמתי שמידה מה שקרה ועולה מדברי הירושלמי, זה ששבת, הורדה, מתפרתה, יש לו תכנים משלה, קדושת היום מהותית. קדושה הזאת אמורה להישאר תוהרה, בלי שתכניה ואופייה מוכתבים על ידי אירועים מבחוץ, כולל אפילו פרשה גדולה ונפלאה כזו של המגילה. טוב. סעודה שבו לציין אירועי המגילה. ותוך כך אמרתי אז, כמה שמוטרדים כמובן לאירועים, אבל אל לנו לתת לאותם רשעים להכתיב לנו תוכן ואופי שבת. יש לה בשבילי 10 תכונות משלה. ותוך כך עברתי להעביר שיחה בהתעלמות. מכל האגו. גבי תענית אסתר ופורים, עדיין שההקבלה היא כל כך רבה, שהדבר יותר קשה. ואף על פי כן, לנו, אישית וציבורית, יש סדר יום, לפני מפרץ ואחרי מפרץ, שקשור ביעדים ברורים, באתגרים ומשימות שאיתם צריך להתמודד ועליהם להתייחס. ואין לו כל קשר, אם נרצה, אם המתרחש לרגד עיני. ואף על פי כן, כמובן מי שירצה לשמוע ולקרות את הדברים על רקע אותם האירועים, גם כן לא יחטיא את המטרה. אנחנו מתבוננים במגילה, ניתן לקרוא אותה אם נרצה, כסיפור שבמידה רבה מגולל רגד עינינו את מה שלא היה. את הסכנה שריחפה, את החרב החדש שתמונחת על צווארה של כנסת ישראל, אבל חרב בסופו של דבר שרה, היו מתבטא המן שבצורה מטאורית עלתה קרנו שוב שקע חזרה. במידה מסוימת אפשר לראות אם כך חוזרים בסוף המגילה לנקודת המוצא, עוד פעם אותו שקט ושלווה ששרה לפני כן לחלוף הסכנה. אבל קריאה כזו, ככל שמצד אחד אפשרית, היא גם שטחית וגם שגויה. מה שברור שחז"ל ודאי לא ראו את המגילה כך. ולא ראו כך, מפני שבעצם המגילה עצמה נאמר שלא ככה זה. כולנו זוכרים את הגמרא בשבת שמדברת איזושהי התחלשות רוחנית בעקבות אירועי המגילה. והיא מדברת על מתן תורה כאירוע שהיה במידה מסוימת כפוי, מדוע רב אלאורייתא. אומרת הגמרא, מה רוב אבל אחר כך עוד הוא קיבלו בימי אחשוורוש, ועוד ונאמר קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם וכותבים עליהם. חז"ל ראו בך לא רק קבלה כפי שמוזכר ספציפית בפסוק של אירועי פורים ועשיית המועד, זכירתו, קביעתו, חגיגתו מדי שנה, על רענון רוחני שהכניס משב וממד חדש בכל קיומו הרוחני של כנסת ישראל. קבלת תורה מעבר למה שהיה לפני. וכאן כמובן שמודגש במוצר זה שלא מדובר בחזרה למה שהיה לפני, אלא לרמה חדשה, ברמה שאם היא מתבטאת דברי חז"ל ביחס לצורת הקבלה וצורת המחויבות לתורה, ודאי שיכולה להשפיע על המרחב הקיומי כולו. דבר הזה, איזושהי אמירה רוחנית, התחדשות, בעקבות המאורעות, ניתן לראות אותה כמה סיבות ובכמה מגזרים. אני אתייחס קודם לסיבות. הרי שמן הסתם די מדובר באדם או בחברה שביסודם מאמינים מצב שסכנה מעורר חשבון נפש. האדם ייסורים באים עליו אומרים חז"ל, הכוונה שם היא לא רק אם כבר סובל, אלא אם ממש חושים ובאים. באיום עצמו, ייסורים שקרבי, עליו למשמעת ולחשבי למעשה. אם מצא טוב, לא מצא ידלו לביטול תורה. וכך, מן הסתם, מסגרת אירועים כאלה, שבהם סכנה של קריה ואבדון מחפה על פני כנסת ישראל ב-127 מדינה, די שבשעה כזו איזושהי תחושה שלא על כי אין אלוקי קרבי מצאוני, ומתוך כך התעוררות לחשבון נפש. די שזאת צריכה להיות תגובה מיידית והמעמיקה של מי שיראת שמיים בסיסית נטועה בקרבו. אומן חז"ל באחת הפתיחות בגמרא במגילה לדיון ודרוש של המגילה, היה הגמרא בלעשה פותח לא פתחה לא פרשת המאחה והצלתי ממך המקרה ובשפרות ידיים ידלוף הבית, פסוק בקהלת, בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, זה כמובן כינוי לקדוש ברוך הוא, נעשה כביכול שונאו של הקדוש ברוך הוא מח, ואין מח אלא אני שנאמר וימח ומערכך, ואין מקרא אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר המקרא במים על היותה. כביכול שעצות זו מתורה היא שמרפא ידיו של הקדוש ברוך הוא, אותו סיעוד וסיוע שהוא המאפשר את קיומה של כנסת ישראל בניגוד לכל חוקיות, בניגוד לכל מערכת טבעית היסטורית. כי לסיוע הזה שמרפא, אז אין פה צורך להעניש את כנסת ישראל, כי חלילה עלולה להתמתת מאלה. אז בואו, מי שראה את פצ'ר עם כתב הדת וזיקה לתורה ומצוות כי נחלתו, צריך לבדוק גם את עצמו וגם את החברה שבה הוא חי, מה מידת העצלות שבגינה חולילה מחה מקרה. ויש כאן פן אחד של חשבון נפש. אבל יש כמובן היבטים נוספים שיש בהם גם כן לעורר לקראת איזושהי התחדשות רוחנית. לא רק אותן שאלות שמצבען מופנות לעבר על מה ולמה, אלא גם כן לעמקי הסכנה כניעה או קריאה לעתים נואשת לאותו מקור שאתה מאמין יודע שבידו הכל תלוי, ושרק ממנו אם עצה ליעקב יבשל. אז פנייה כזו בנקודת רות מסוימת, אידאליסטית, פילוסופית, לקויה. אז זה דווקא כעת נזכרתם בקדוש ברוך הוא. ובפסוק כמובן גם כי נמתחת ביקורת. תחת השלוות השם הולכך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אז לא נזכרתם, רק ביקשתם משם, ביצרה. אבל לא פה ביכם. גם עם נימה של שלא נשמע איך שהיא מצבצת ועולה מתוך הקריאה הזאת. בכל זאת קריאה, בכל זאת פנייה, גם על אותה בקשה משם, עמק הבכה, גם עליה נאמר כמובן שהתפילה נעלית ונשמע לא מסתים ולא גם. וחזל כמובן עמדו על הפן הזה. אותו פן שקראו נימה של בוזה לא להתאבות אליו, שבאנגלית נקרא factual religion, דת שנובעת משוחת מלב החייל ושפו משוחה על שדה הקרב, ואף על פי כן ידעו להאריך. גדולה, כך אומרים חזל, הסרת טבעת, הסכנה שאימה היא עוררה כנסת ישראל יותר מנביאים ונביאות למחביר. אז כאן מימד שני, חדשות שנובעת לא מחשבון הנפש, אלא מהמצוקה. אבל שלישית, מדובר באישיות ובאומה בעלי רגישות רוחנית בסיסית. הרי שהמפגש עם הסכנה, עמידה מול איום, יש בדבר הזה כדי להעמיד אדם לפני שאלות קיומיות בסיסיות, בפני הסתכלות באותם שלושה דברים שאדם אמור להעמיד לנגד עיניו כדי שלא יבוא לידי עבירה. להתמודדות שאלות הנצח שמומצת השקיעה בחיי שעה אנחנו נוטים להתעלה מהם. סף העבדו, אדם פתאום מתעורר ועמוד המשמעות הקיר. הייתה דמות גדולה ונשגבה, כמה מוכרים מכרת אותו מייסד, אחד מייסדי האלגברה המודרנית, אבל גם דמות רוחנית עשירה ונשגבה ביותר, בא בפסקל, צרפתים למאה ה-17, פסקל פעם כתב, כל חייו קיבלו מפנה חשוב ביותר, פעם אחת נסע בעגלה, ולא טלטה בסיבוב בצורה חדה, נפתחה הדלת, כמעט נפל החוצה ונהרג, אותו יום ואילה, קיבל כך אותי פסקל פרספקטיבה אחרת על כל חיים. אתה, אותו דשדוש יומיומי, כל מיני דברים קטנוניים, ובראייה של לא להיות קטנונית, עמידה בפני טרגדיה אפשרית, היא מחדדת את הפרוספקטיבה כיצד לראות ומה לראות. ואנה קיימו וקיימו. ולקרוא את המגילה על נכון, זה רק לראות אותה כמזונה חולפת, שיכולה להיות בנס ניצלו ולא היה, ואז חוזרים נקודת מוצא, לקרוא את המגילה על נכון, זה להתבונן במה שאירה. מה שאירה כבד משקל ביותר. אירוע המגילה, ניתן לראות אותם בשני מגזרים. אחד הם יוצא יותר אישי, והשני לאומי. במישור האישי מדובר בתיאור דרמטי של התפתחות של דמויות בולטות, בעיקר זו שהמגילה נקראת על שמה אסתר, ברמה פחות אינטנסיבית במערכי. זה החפתי את הדיבור בזדמנות אחרת, לא אחזור כעת על הפעמים. אבל לא פחות, מגילה היא סיפור בעל משמעות ציבורית ולאומית. וזה בשני מובנים. ראשית, בעצם עיצובה של חברה, בעצם החדרה של תודעה לאומית. כשהמן בא לתאר את כנסת ישראל, ראה אותה כעם מפוזר ומפורד בין העמים. הפיזור והפירוד הזה לא כל ספק מתייחס למצב סוציולוגי, גיאוגרפי, זה עם אחד מאיר ושניים ממשפחה, מפוצלים, מפוזרים לכל עבר. אבל ודאי שיש להבין שהתיאור כאן הוא לא רק סוציולוגי, אלא מתייחס גם כי למצב רוחני נתון. אם יש כאן תיאור של עם מפוזר מפורד בין העמים, הרי שמדובר בעם שהפך להיות כיתות כיתות, זער שם, זער שם, כל אחד דואג לעצמו, למשפחתו, לקהילתו, אבל לא הרבה מעט. וכאילו שבמידה רבה ניתן לראות אותו כמאפיין את הגלות. בא מדרך הטבע, להיות והיבטים מסוימים שקיום נאומים מסלמנים כאלה, אינם קיימים, הנטייה לדתיות, להתפלגות, לדאגה למסגרות מצומצמות, היא טבעית. המצב הזה תמן ותומן בחובו סכנות ברורות, וסכנות שלא רק פיזיות, יש יותר קל כמובן להתמודד עם קבוצות בודדות, מאשר עם עם מלוכד, אלא סכנות רוחניות ומהותן. ותהליך העלייה שהוזכר לפני כן הוא בחלקו תהליך של התלכדות. לך כנוס את כל היהודים נמצאים בשושן, ההתכנסות הזאת היא לא רק כדי לעשות איזה רושם שכולם יהיו במקום אחד, המדובר כאן בהחדרת תודעה שאדם הוא חלק מכנסת, חלק מציבור, ציבור מלוכד, ציבור בעל עבר, ציבור בעל עתיד, ציבור בעל ייעוד, ציבור בעל שליחות. כשבסופו של דבר מגיעים לקיימו וקיימו היהודים, מה שמודגש בפסוק זה הציבוריות. קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם. כל איזה ציבור מפוזר ומפורד בין העמים, פתאום אנחנו שומעים על ציבור שמבחינה גיאוגרפית עדיין בדרך הטבע מפוזר, משפחה ומשפחה ירבעית, אבל שמבחינת זהות, מבחינת תודעה מלווה את הזהות הזאת, ציבור אחיד ומאוחד. ובפסוק הזה ישנה נקודה נוספת שמורגשת. עליהם, על זרה ועל כל הנלווים עליהם. שמון שהכל הלווים עליהם, שמדובר בעם ובחברה שהמלכד ומאחד אותם הוא מסר מסוים, מסכת ערכים, חזון. חזון מתארים שחלק עם השירה אחרי גלות בבל, איזו התפוררות מוכנית, עוד מעבר למה שמתואר בספר מלכים דברי הימים, התבורות שנבע מתחושה של איזושהי נתק מוכני מפת הירידה לגלות. והטיעון היה, כמו שחזר מתארים אותו, והרמב"ן מסביר שזה מה שקיימו וקיבלו בעל אשתו, עבד שמחרו רבו, מה יש לו עדיין חיובים כלפי אותו אדם? והדברים ברורים. התפיסה הייתה שבמידה ויש מחויבות לתורה ומצוות, הדבר הקשור בכך שנמצאים בתוך מסגרת גיאוגרפי, פוליטי, מדיני, כחלק מאותו קיום לאומי ככל עמי הארץ. יש גם כן ככל עמי הארץ בתפיסה האלילית, יש גם כן אלוהות מסוימת שלא יש מחויבות שהיא מלווה את האלוהות. וממילא במידה והמסגרת עצמה מתפוררת, עבד שמחרו רבו, אין מדינה, אין צבא, אין ארץ, אז מה הוא כבר חייב לו אותו אדון? ובתפיסה הזו, והיא אופיינית לעולם האלילות, הזיקה הדתית נתפסת כפונקציה של הזיקה הלאומית, ולא להפך. לא שאומה מתלכדת מסביב לעבודה, אלא עבודה איך שהיא, כולל אובייקט העבודה, מלווים את הלאום. אבל תפיסה כזו היא כאמור אלילית ביסודה, היא רואה מלכות שמיים במתכונת שמלכות את הארץ, היא מנוגדת ליסודי יסודות של השקפת עולמנו, נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והאלף בית של יהדות, הוא כמובן לראות את הדברים בכיוון הפוך. לא שישנה אומה שאלוהות מלווה אותה, זה אולי לאומות עולם, שחלק השם לוקח אותה. אלא לב, ישנה אומה שמוקדה, שמה שמלכד ומאחד אותה, זאת ההתמסרות ליראת שמיים, לעבודת הקדוש. ביות וכך, הנימה הלאומית במונחים כלל עולמי, מארץ זו, מגזע זה וכו' וכו', ולא יודעים במשפט. והמדובר בחטיבה אורגנית במובן הרוחני, שמלוכנת מסביב לרעיון, מסביב לקבלה, ואם כך, ועל כל הנלווים עליו. רמב"ם מתשובה מפורסמת דבר על כך שזה כדעת רב יהודה שגר מביא וקורא ביקורים ומתוך יכול גם מתפילה לומר ככה וכן ולוקי אבותינו. ורמב"ם שם מסביר שאברהם כפי שהירושלמי שמופיע במון גויים והוא אב לכל מי שמאמין בקדוש ברוך הוא. אז כמובן יש פיצול בחילוק יסודי, שורשי, בכנסת ישראל ובאות עולם, רמב"ם יודע את זה גם כן יפה יפה, אבל אותה נקודה שאומתו של אברהם היא ביסודה אומה רוחנית המלוכדת מסביב לעבודת השם, דעה זו בגווניה ויסובי השוני היא כמובן האלף בי שקיובה של כנסת ישראל. אין אומתנו אומה ברב סעדיה גאון אלא בתורתו. אם אנחנו מסתכלים במגילה, מה שניתן לראות באותו קיימו וקיימו שחז"ל דיברו עליו, זה לא רק חידוד המימד הכללי הציבורי הלאומי, אלא גם כן חידודו בניסוח מסוים, מה שהופך את האומה הזאת לאומה אחת, כולל עליהם וזרם, הכל הנלווים, נלווים באיזה מובן? נלווים גיאוגרפית, נלווים צבאית, נלווים פוליטית, נלווים רוחנית. וכן זאת אומה שמתעצמת ומתעצבת מתחשקת בעקבות אירועי המגילה, והיא אם כך, גם ראויה וגם שואפת לקבלת תורה מקודשת. אז החרפת כאמור הממד הכללי הציבורי, אבל שנית, גם תפיסת אותו ציבור במונחים בקטגוריות שקשורים בעבודת השם, שקשורים בערכים של קבלת המלכות. זה הכיוון הכללי שמה שמתרחש במגילה בבחינה ציבורית. אבל יש מקום לעמוד גם כן על ביתים ספציפיים. במוצאת המגילה, כנסת ישראל מתמודדת עם רישות. המן הרע הזה. אבל כנסת ישראל עומדת לא רק מול רישות, אלא מול ריקנות, מול קיום כל כולו פוחס. אנחנו מסתכלים במגילה, מה אתה זו בחברה השתקל? אנחנו שואלים את עצמנו איזה סוג חברה מתוארת שם. ואת להמה, לא רואים שיש שם רשעות רבה. אבל מה שכן, יש תיאור של חברה ששחיתותה איננה מתבטא דווקא בגזל ובעריות כדור המבול, אבל בנתק מערכים רוחניים. אפשר לומר בנתק מערכים בכלל. כל אותן נסיבות אינסופיות, 180 יום. אותה שנייה חדה, זו נשווה. זה מה שמאפיין חברה עליזה, חוגגת, ומתוך כך דלה, פוחזת, מבחינה מוחדת. וחזר באותה גמרא שציינתי לפני כן, אומרים שכנסת ישראל על סף אירועי המגילה, אף היא שקעה במידה מסוימת לאותו הווי. כשרב אלעזר בר אמר על מה כנסת ישראל הוא עמדה בפני אותה סכנה, הוא איננו אומר שבוע עבירות, הוא איננו אומר שלא נזהרו במצוות, אלא מה? עצלות. בשביל עצלות שהיה להם ישראל שלא עסקו בתורה. והעצלות הזאת היא כמובן עולה בקנה אחד עם אותה אווירה סיבריתית שמאפיינת את שושן, שמאפיינת מלכות אחשורוש בכלל נמתה. חברה שלא מעל מעודי, אף אחד עובד שם, אף אחד יש לו עיסוקים קונסטרוקטיביים, אוכלים, שותים, פוחזים. ובחברה כזו כמובן יש ניוון, ניוון גם חברתי וגם רוחני. וכנסת ישראל אף היא שוקעת, זה ניוון, תעצלות. והבעיה כאן היא לא רק חוסר עיסוק בתורה מפת קיום מצוות תלמוד תורה, עד כמה שהדבר הזה כשעצמו חמור. חז"ל לא מציינים רק בשביל שלא עסקו בתורה, ניתן יש לא לעסוק בתורה מכל מיני סיבות אחרות. חז"ל מציינים כאן שלא עסקו בתורה מתוך עצלות, מתוך חוסר ערכים, מתוך חוסר התמודדות, מתוך ניוון. ובאווירה ששוררת שם בשושן, הדברים מובנים. חלק הייתה פריצת דרך רוחנית הייתה לראות בכנסת ישראל במגילה שההתעוררות משקיעה בעולם של הנאה לחיים של משמעת, של עשייה, של בנייה. יש לו ביטוי שמופיע במגילה פעמיים, זה פרק ת' חלק מאותה התאורות. גם כשהרגו בכמה מכונות והביזה לא שלחו את ידם. יש כאן אולי פן הלכתי, אולי גם כפן מוסרי, זה גזר, לא לקחו מאחרים, אבל יש לו גם כמקדח, מקדח אחרת. מה שמאפיין שושן של חשורוש, כשאדם, כדברי שלמה בראשית כל, כל מה שראו עיניו, לא הוצלתי. אדם חי באיזושהי אווירה שעונה מתמדת, ומתוך כך, שליטה עצמי, משמע, ריסון, איפוק, מה נחש לו? ריסון ואיפוק זה ההפך הטוטלי של אותה חברה מתואמת. בעניין והביזה לא שלחו את ידם, בא בין היתר לציין את רמתה המחודשת של כנסת ישראל, גם כשדברים נמצאים בהישג יד, גם כשהדברים מותרים לחלוטין, ישנה משמעת פנימית. והביזה לא שחות. עניין הזה, בניית חברה, בניית חברה ערכית, מתקשר עם הפן הקודם. שהמגילה מתארת חיי ההנאה, שתייה חדת אין ונקס, חי ייסד המלך וכל רב ביתו לעשות כרצות איש ואיש. חיים של הנאה הם ביסודם חיים אגואיסטים. חיים שרצון איש ואיש זה הגורם הדומיננט. כל שהוא עיניי לא רוצה אותי. שבהם הרצון הוא ללא בצרים, התאוות שולטות, גם אחר כך, במידת היכולת, גם ההגשמה והפעולה בהתאם. כל שאדם עוסק בפן הציבורי, זה מחייב התחשבות, זה מחייב התמסות, מחייב הקרבה, מחייב משמעת, ריסון, איפוק, התחשבות עם משהו שמעל ומעבר לקיומו האישי של האדם ואותן הנאות מיידיות הכרוכות בכך. והמעבר עם כך, עולם שקיעה והנאה מתמדת, בעולם ערכים, הרבה הזו בחלקו עבר מעשיית רצון איש ואיש להצטרפות ולעיצוב של קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם והכל הנביא דרך כנוס את כל היהודים. התהליכים האלה יש כמובן משמעות לנו גם אישית וגם ציבורית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באיזו מידה אמנם אנחנו מתמסרים למשימת קימו וקיבוע יהודי, המדובר לא בקבלה חד פעמי, אם כי יש לו משמעות חד פעמי, המדובר בקימו וקיבלו, שאמור להדהד לאורך כל הדורות, אותה התלכדות ציבורית, עיצוב כנסת ישראל כאומה, ולא סתם כאומה, אלא כאומה ערכית, כאומה שמה שמגדיר אותה ומה שמעצב אותה, זה חזון, חזון מוסרי, חזון היסטורי, חזון אלוקי, זה תהליך המתמשך והמחייב מדור דור, והמצריך רעיונות חדשים לא בכמה. ויש לו משמעות מיוחדת דווקא לדורנו. אם מצד אחד בגלות בבל יכלו יהודים לבוא ליחזקאל ולומר לו, הבל שמך רבו, מה אתה כבר רוצה ממנו? אם אז נתפסה כנסת ישראל כאומה ככל אומות העולם שמרכיבים גיאופוליטיים הם המגדירים אותה, ומתוך כך שרה תחושה שבסוף שגלות הדברים אלה כבר אינם קובעים, וזו את התשובתו שיחזקאל, וזו את התשובה שקיבלו וקיבלו, שהמסר הזה הגרה מחודשת במצב שגלות החזיק מעמד יפה. במצב של גלות אז אחד משניים, או שאדם משתכנע אמנם כנסת ישראל חטיבה מוכנית במעבודה, או בהיעדר כל סמנים אחרים ובטלו קיומה.